שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר שמונה פרקים לרמב״ם, ואנחנו בעיצומו של הפרק הרביעי, די קרוב להתחלתו. אנחנו למדנו מהרמב״ם, אני רוצה אולי להזכיר שהפרק הרביעי הוא פרק ארוך, קל להבנה, אפילו משעמם מבחינה סגנונית, אבל עמוק מאוד מבחינה מעשית, כלומר קשה מאוד לביצוע, והוא נותן לנו הדרכות מעשיות כיצד לתקן את המידות. אבל בשביל זה צריך קודם כל להגדיר מהן המידות הטובות ומהם המעשים הטובים, ולפי זה נוכל גם להגדיר את המידות הרעות ואת המעשים הרעים. כן, אמר לנו הרמב״ם, המעשים הטובים הם המעשים הממוצעים, זאת אומרת ממוצעים, שהם אינם נוטים לקיצוניות, לא של חיסרון ולא של ייתור, אלא הם המעשים השווים, כלשונו, הכוונה העומדים באמצע. כמו כן גם המידות. המידות הן אותן תכונות בנפש, שמכוחן האדם עושה את המעשים הטובים. ולפי זה צריך שאותן מידות שבנפש תהיינה גם הן מידות ממוצעות בין שתי קצוות, ולפי זה יוצא שעולם הנפש בנוי משני שלישים רע, ושליש אחד טוב. השליש הטוב זה האמצע, שני השלישים הרעים זה הקצוות, או מימין או משמאל, או תוספת או גירעון. כן? אתה אומר האמצע זה לא בדיוק באמצע. נכון. האמצע זה לא בדיוק באמצע, בדיוק כמו שהטבור, אף על פי שהוא אמצע הגוף, איננו בדיוק אמצע האדם. וצריך אם כן ללמוד מהו האמצע. אז יהיה לנו שיעור שלם ברמב״ם, שבו הוא יסביר לנו מה זה בדיוק האמצע. בסדר? כי האמצע, כפי שאתה מציין בצדק, זה לא בדיוק באמצע. בואו. אבל בינתיים אנחנו בהגדרות כלליות. יש שני קצוות רעים, אמצע טוב. ושני הקצוות הם רעים, באותה המידה. כלומר, יש נטייה אצל בני האדם לחשוב את אחד הקצוות לטוב והקצה השני לרע, כשמצד האמת, שני הקצוות רעים הם. ולשם הדגמה, הרמב״ם נתן לנו רשימה של מספר מידות, טובות ורעות, שלשות על גבי שלשות של המידות, כפי שהוא אמר לפנינו. אז אני רק רוצה לחזור בקצרה על אותן המידות. יש מידת הזהירות, אחר כך מידת הנדיבות, הגבורה, הסלסול, הנחת, הענווה, ההסתפקות, טוב הלב, ואחר כך גם למדנו הסבלנות ובושת פנים, וזהו. מה? כן, אלה הם המידות שעברנו עליהם. כאן מניתי רק את האמצעיות ולא את הקיצוניות. אז אם תשימו לב, יש פה, לפי המניין שלי, 10 דוגמאות. מה שמעניין, זה שמהדוגמה השנייה ועד הדוגמה השמינית, אני מדבר שנייה עד שמינית, כלומר הורדתי כאן את הראשונה, התשיעית והעשירית, זה מזכיר לי משהו. אז ראה, משתיים עד, עד שמונה כמה יש?
שמונה.
משתיים עד שמונה יש שמונה. כלומר, לפי דבריך, בוא נספור. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. תספור, בבקשה. זה יוצא כמה?
שבע.
שבע. אז יש פה איזה בעיה מתמטית. אתה אומר שמשתיים עד שמונה זה שמונה, אני חשבתי שזה שבע, וכך אני אנקוט, אולי אני טועה. זאת אומרת, יש כאן שבע מידות, מהמידה השנייה עד המידה השמינית. השבע מידות האלה מזכירות לי משהו. אולי אני אעשה לכם קצת רענון. המידה הראשונה, מידת ה... כלומר, השנייה, מידת הנדיבות. אחר כך הוא מדבר על מידת הגבורה. אחר כך מידת ה... סלסול. כן, עכשיו אם אתם זוכרים, אולי יש ככה במאגר הדמויות התנכיות מישהו שאנחנו מכירים אותו בתור נציג הנדיבות בעולם. אברהם, נכון? הנדיב, מידת החסד. אחר כך, מה הרמב״ם דיבר? הגבורה. מזכיר, יש מישהו במאגר הדמויות התנכיות שידוע לנו כנציג הגבורה? יצחק, יפה. הסלסול, מה אמרנו? מה זה סלסול? לפי מה שלמדנו? הסלסול, לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם, זה ההתנאות, להיות נאה. יש לזה שם אחר בעברית, תפארת. אתם מכירים מישהו במאגר הדמויות התנכיות שמנציג מידת התפארת? כן, יעקב. הנה, משום מה, שלוש מידות פה, כנגד אברהם, יצחק ויעקב. אחר כך יש לנו הנחת והענבה. מי ידוע לכם כבעל נחת? אהרון. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מכוון לתורה. ענבה, מזכיר לכם מישהו? משה. משה? מעניין. ההסתפקות. כן, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. מי עוסק בכלכלה אצלנו? יוסף. ולב טוב, זה מידתו של דוד. יפה. שליבו לב כל ישראל וליבי חלל בקרבי וכו'. עכשיו, האם הרמב״ם, כשהוא מנה את המידות האלה, התכוון למה שאני אומר עכשיו? אני חותם לכם שלא. הרי ההתאמה הזאת של מידות לאנשים וכדומה, זאת היא דרכם של המקובלים, לא דרכו של הרמב״ם, שהרי הרמב״ם אינו נמנה על המקובלים. אבל דבר בכל זאת שאי אפשר שלא להיות מופתע ממנו, שכאשר חכם בישראל מונה מידות, זה יוצא לו ככה, שזה מתאים לתורת הספירות של המקובלים. למרות שהרמב״ם לא שייך לאסכולה הזאת, אבל בסופו של דבר זה מתפלק לו בצורה הזאת, לפחות בשבע מתוך עשר המידות שהוא מנה כאן. בכל זאת, מעניין. כן, זה מה שרציתי להזכיר. מתוך כך אנחנו יכולים עכשיו להמשיך בטקסט, נכון? בפעם הקודמת הגענו למילים שיהיו העניינים מובנים. ועכשיו אנחנו ממשיכים. הבעיה שכיוון שיש מהדורות שונות, אז קשה כל פעם לציין את העמודים של המהדורות. אם אתם משתמשים במהדורה הזאת, מצאתי אותה דווקא היא די טובה, אז זה בעמוד צדיזיין. כן, מי שמעוניין, יש מהדורה כזאת עם פירוש. טוב, על כל פנים, עמוד צדיזיין יכול להועיל. אבל כפי שאמרתי, יש מהדורות שונות, כך שזה לא מחייב. והרבה פעמים יטעו בני אדם באלו הפעולות ויחשבו אחד מהקצוות טוב ומעלה ממעלות הנפש. כלומר, אמרנו שהקצוות זה הרע והאמצע זה הטוב. אבל אם תשאל אנשים, לפעמים יאמרו לך על אחד הקצוות שזה הטוב. פעמים יחשבו הקצה הראשון טוב. כמו שיחשבו, המסירה לסכנות מעלה ויקראו המוסרים עצמם לסכנות גיבורים. וכשיראו מישהו בתכלית זאת המידה, רצוני לומר שמוסר עצמו לסכנות ומוסר עצמו למיטה בכוונה, ופעמים ינצל במקרה, יחשיבוהו בזה ויאמרו עליו שהוא גיבור. כן, הרי להיות גיבור זאת מידה טובה. אבל למסור עצמו לסכנה בלי לשמור על כללי בטיחות, זאת מידה רעה. ואומרים על אדם שאיננו שומר על כללי הבטיחות והוא מסכן את עצמו, אומרים שהוא גיבור. וזו הרי טעות, כי גיבור זאת מילה של שבח. בעוד שהמסירות עצמו לסכנות זאת מידה מגונה. ופעמים יחשבו הקצה האחרון שהוא טוב, ויאמרו על פחות הנפש, שהוא סבלן. כלומר, זה אחד כזה, יורקים עליו, הוא לא מגיב. כן? אז חושבים, איזה סבלנות יש לאיש הזה. לא נכון. זאת מידה רעה בנפש. זה שהוא לא נפגע מזה, זה שהוא אדיש לאיך שמתנהגים אליו, זו גם מידה רעה. זו פחיתות הנפש. ולעצל, שהוא שמח בחלקו. כן? יש אחד לא עושה שום דבר בחיים שלו. הוא אין לו במה, אין לו מה לאכול, אין לו מה ללבוש, אין לו מה לתת. אומרים, כל הכבוד, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. לא, הוא לא שמח בחלקו, אין לו חלקו. זו מידה רעה. הוא רק עצל. ועל נעדר הרגש ההנאות לעובי טבעו, שהוא נזהר, כלומר ירחת. כלומר, אחד, הוא שום דבר לא אומר אותו, אין לו תאוות. אומרים, כל הכבוד, איזה צדקות, איזה חסידות, אין לו תאוות. לא נכון, זאת מידה רעה. אדם ללא תאווה, זה אדם לא שלם. ברור. ועל זה המין מן הטעות. יחשבו גם כן הפיזור, ויתרון טוב הלב מן הפעולות הטובות. כלומר, אדם, אני יודע, ירש בית, הוא אומר, כל הבית הזה שירשתי, אני נותן אותו לישיבה. לעצמך אתה משאיר משהו? לא, אני ישן על ספסל. כן? זו פזרנות, זאת לא נדיבות, זאת מידה רעה בנפש. ואומנם, וזה כולו טעות, ואומנם ישובח באמת הממוצע, ואליו צריך האדם, לאדם שיכוון וישקול פעולותיו, כולם, תמיד, עד שיתמצאו. כלומר, לפי הרמב״ם, יש הרבה מידות שמשובחות בעיני בני האדם, דווקא מצד קיצוניותן של המידות האלה, אומר הרמב״ם, זו טעות. זה אובדן האיזון הראוי של מידות הנפש. כן? נו, מה השאלה?
הרמב״ם, בדוגמאות שהוא מביא, הוא תמיד מביא את ההפרזה קודם. תמיד זה הריבוי קודם.
נכון.
לא,
לאו דווקא. אנחנו נצטרך אחר כך ללמוד, כשאנחנו נגדיר את האמצע, לדעת מתי הסכנה יותר גדולה מימין ומתי יותר משמאל. נצטרך לבחון מהו הקריטריון, בבוא הזמן, בעזרת השם יתברך, אמן סלע, נגיע לזה. סלע? אז כן, יש לנו פה הבחנה. בינתיים אנחנו לא עסוקים עדיין בתרפיה, בטיפול, אנחנו רק בינתיים באבחון, כן? זה טוב, זה רע. וחשוב מאוד שאדם ידע, כאשר הוא בוחן את מידות הנפש שלו, איפה הוא נמצא. באיזה תחום הוא טוב, ובאיזה תחום הוא רע. בסדר? יש כל מיני מידות אצל בני אדם, הרי אנשים מאוד מאוד מגוונים, צריך לדעת איפה אתה נמצא. עכשיו אנחנו מתחילים עם עבודת התיקון של המידות. ודע, שאלו המעלות והפחיתויות אשר למידות לא יגיעו ולא יתיישבו בנפש רק בכפול הפעולות הבאות מן המידה ההיא פעמים רבות ובזמן הארוך והרגילות בהן. ואם היו הפעולות ההן טובות, יהיה המגיע לנו מהן מעלה. ואם היו רעות, יהיה המגיע לנו מהן פחיתות. כלומר, מה שאומר הרמב"ן? מה גורם לקניית מידות טובות או רעות? המעשים. ההרגל במעשים. למשל, אדם שרגיל לתת, זה יוצר אצלו את מידת הנדיבות. או, כלומר, הפעולה המעשית, יש לה איזון חוזר על הנפש. עכשיו, זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. זה מזכיר לנו משפט שעשו אותו כמעט סיסמה. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. איפה זה כתוב? זה מובא בהקדמת ספר החינוך. לא בחובת הלבבות. זה מובא בהקדמת ספר החינוך. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. המשפט הזה, שהוא כשלעצמו נכון, מהווה למעשה קטסטרופה חינוכית. אני רוצה להסביר למה. כי השימוש שנעשה במשפט הזה הוא שימוש מוטעה. מה פירוש הדבר אחרי המעשים נמשכים הלבבות? נגיד שאומרים לי, אתה אדם קמצן, אנחנו רוצים לתקן אותך. תתרגל לתת צדקה. ואני לא, אני דווקא לא רוצה. כל פעם שאתם תכריחו אותי לתת 20 אגורות, אני ארגיש שהלב שלי נקרא. כלומר, ברגע שקופים עליי איזשהו מעשה, שאינני חפץ בו, התגובה שזה יוצר אצלי היא תגובה של דחייה ושל הקצנת המידה הקיימת אצלי. ככל שאתם תדרשו מני לתת יותר ואני אתן יותר, אני אהיה יותר ויותר קמצן. כך שבאמת משקום לשאול, מה זאת אומרת שאחרי המעשים נמשכים הלבבות? כן, וגם במערכות חינוך השתמשו בביטוי הזה, אומרים, הרב, הרב, יש לי שאלה באמונה, יש אלוהים או אין אלוהים? תניח תפילין, אחרי זה נדבר. מה זה תניח תפילין? אבל אני לא מאמין. למה אתה אומר לי לעשות מעשה שהוא נגד ההכרה שלי? כן, אבל קראתי שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, אז מן הסתם, אם אתה תניח הרבה זמן תפילין, אתה בסוף תאמין. באמת. זה שטויות האלה. אדרבה, ככל שאתה תכפה עליי דבר שמנוגד להכרה שלי ולדרישה שלי לברר האמת, המעשים האלה יגרמו יותר ויותר לדחייה. אז מה זה אחרי המעשים נמשכים הלבבות? אלא. נכון, וכפייה, אותיות הפך, יפה מאוד. אם כך, אנחנו צריכים להבין למה התכוון המשורר כאשר אמר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. התשובה היא, אחרי המעשים נמשכים הלבבות בתנאי שיש לבבות. כלומר, מעשים לא מייצרים לבבות. מה זה לבבות? הלבבות זה הרצון. כלומר, נגיד שאני הבחנתי בתוכי שיש משהו שצריך תיקון. אז יש לי כבר רצון לשנות. ואז יש לי תרגול מעשי. אתה החלטת שאתה רוצה לשנות. איך אתה תשנה? יש מעשים. המעשים ימשכו את הלבבות. אבל אם אין לבבות, המעשים לא ייצרו את לבבות, אלא אולי ייווצר מזה לב מתנגד. לא. ולכן גם אמרו רבותינו, לעולם יקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה. אחר כך עול מצוות. אבל אם אין עול מלכות שמיים, עול מצוות לא יעזור. בבקשה. איך מייצרים לבבות? זאת השאלה היפה. כלומר, אם המעשים לא מייצרים לבבות, אז איך מייצרים לבבות? מייצרים לבבות על ידי לבבות. כלומר, לבבות מייצרים לבבות. מה זה לבבות? זה גם רצונות וגם מחשבות. אני אסביר למה הכוונה. הדבר היחיד שמשנה את רצון האדם, זה רצון האדם. זאת האמת. אין שום גורם חיצוני שעושה שינוי רצון באדם. כי גם אם אתה תעשה את כל הפעולות המביאות את האדם לחשוב, להתבונן, להתמודד, אבל אם יש רצון מנוגד, אז זה לא יעזור. אלא, אם יש לאדם רצון לא מבורר, הוא לא יודע אם הוא רוצה א' או רוצה ב', ואז הוא נותן פתח להשפעות שיעזרו או לכאן או לשם. זה הבירור הראשון. הבירור השני, במילה לבבות, זה השכל. השכל גם הוא לב. האדם משתמש בשכלו, ומכוח זה יש לו גם לבבות. וזה מאחד הדברים שאנחנו למדנו בפרק שני, שהרצון הוא ראשוני באדם, ואחר כך הוא בא לידי ביטוי בכוחות הנפש. כן?
נתן דוגמה שאדם רוצה לתת 100 שקל, עדיף שייתן את זה בשקל, ואז הרצון, המעשים האלה
יקבלו אותו יותר. יפה, זאת אומרת, מה שאתה אומר, שבתוך המעשים המושכים את הלבבות, יש אסטרטגיה של איזה מעשים. בסדר. אז האם עדיף לתת עוד שקל ועוד שקל, או פעם אחת 100? בסדר. זה כבר אסטרטגיה, אבל זה אחרי שהחלטתי שהמעשים יפעלו עליי. או שנתתי באופן פסיבי שהמעשים יפעלו עליי, סורה של הסכמה. אבל אם יש לי התנגדות, זה לא יעזור. להפך. Okay? כלומר, הכפייה איננה עוזרת. כלומר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות החופשיים. וזה בעצם מה שכאן הרמב״ם מלמד אותנו.
מעילה, דימן ודם פסוק אחר, אשר ברא אלוקים לעשות, רגע מעשים.
כן, אשר ברא אלוהים, לעשות. לעשות. צריך לעשות, נכון. אבל כדי לעשות, צריך לרצות לעשות. מעשה שאני לא רוצה לעשות אותו, הוא לא מעשה שלי. רוצה להגיד משהו? טוב. ובכן, אנחנו נמשיך. בואו נראה מה שאומר הרמב״ם. ודע, אני חוזר שוב על המשפט. עכשיו המשפט הרבה יותר מובן. שאלו המעלות והפחיתויות אשר למידות. לא יגיעו ולא יתיישבו בנפש, רק בכפול הפעולות הבאות מן המידה ההיא, פעמים רבות, ובזמן ארוך, והרגילות בהן. יש ביטוי כזה, ותרגילנו בתורתך. מה זה תרגילנו? תרגילים. כן? התרגיל משנה בנפש. ואם היו הפעולות ההן טובות, יהיה מגיע לנו מהן מעלה. ואם היו רעות, יהיה מגיע לנו מהן פחיתות. ומפני שאין אדם בטבעו, בתחילת עניינו, בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שנבהר בפרק השמיני. כלומר, האדם לא טוב או רע באופן מוטבע. והוא ירגיל בלא ספק פעולות מקטנותו כפי מנהג קרובה ואנשי ארצו. כלומר, כל אדם חי בחברה, והחברה מקנה לו הרגלים. ואפשר שיהיו הפעולות ההן ממוצעות, ואפשר שיהיו מותירות או מחסרות כפי שסיפרנו, ותהיה נפשו חולה. ראוי שילכו ברפואתו כדרך רפואות הגופות. גופות הכוונה גוף. בשווה. כשם שהגוף. עכשיו פה אנחנו לומדים קצת רפואה של ימי הביניים. כן, זו רפואה עתיקה. כשם שהגוף כשיצא משיוויו, נראה לאיזה צד נטע ויצא. ונעמוד כנגדו באפקו עד שישוב אל השיווי. כלומר, מה שנקרא, היום קוראים לזה מאזן, חילוף חומרים. כן? יש בתוך האדם לפעמים יותר מדי הפרשה מסוימת, הורמון מסוים וכדומה, ואז אנחנו הולכים בכיוון הנגדי. נכון? אז גם ברפואה העתיקה היו מסווגים את בני האדם לפי קר, חם, מרה שחורה, מרה ירוקה, מרה לבנה, מרה אדומה, לחות, יבשות וכדומה. כן, היה להם כל מיני טבלאות כיצד לסווג את מצבם של בני האדם, ולפי זה הם היו פועלים. זה אפילו לפעמים קצת מצחיק ופרימיטיבי. למשל, היה אדם אחד בשם הרקליטס. כן, הרקליטס, כשהוא היה חולה, אז הוא הלך לישון בתוך העורווה. למה? כי בתוך העורווה הוא אמר שם יש ציסה, יש חום, והחום זה מקור החיים, האש זה החיים, ולכן הוא יהיה שם, הוא יתרפא. ככה הוא חשב. כן? כלומר, זה ניסוח פרימיטיבי של אינטואיציה נכונה. כן? למשל, אומרים לאדם, אתה זקוק למרק חם. זה אומר משהו. לפעמים אומרים לאדם, תשמע, עדיף שתשתה קר. וכדומה. כן? וכל זה בא להשיב את האיזון. אז גם פה אומר, כשם שהגוף, כשיצא משיוויו, נראה באיזה, אל איזה צד נטע ויצא, ונעמוד כנגדו באפקו עד שישוב אל השיווי, וכשישתווה נסלק ידינו מן ההיפוך ונשוב לעשות לו מה שיעמידהו על שיוויו, כן נעשה במידות בשווה. כלומר, תיקחו את המשל של מות ברזל שהתעקם. אם רוצים ליישר אותו, לא מחזירים אותו אל האמצע, אלא מחזירים אותו אל מעבר לכיוון השני, ורק אחר כך מחזירים אותו אל האמצע, נכון? כלומר, התנועה של הבריאות היא תנועה של מטוטלת. ותוך המטוטלת עד שמגיעים אל האמצע. אז גם פה, כך כן נעשה בשווה במידות, והמשל בו. כשנראה אדם שהייתה לו תכונה בנפשו, וחיסר בה נפשו מכל טובה לרוב הקילות, וזו פחיתות מפחיתויות הנפש. והפועל אשר יעשה מפעולות הרע, כמו שבארנו בזה הפרק. וכשנרצה לרפות זה החולי, לא נצווהו להרגיל בנדיבות. כלומר, הרי אמרנו שהקילות זה אחד הקצוות. אז מה הוא צריך, ומה האמצע האמיתי? הנדיבות. אבל זה לא מספיק. אדם שקילאי, הוא צריך, לא מספיק לו להתנהג בנדיבות. שזהו כמו שירפא מי שיגבר עליו החום בדבר הממוצע השווה, שלא יבריאו מחוליו. כן, הרמב״ם כאן, תזכרו, הוא היה רופא, רופא מהגדולים. אז הוא קצת מכיר את המטריה הזאת. אבל צריך שנביאהו לפזר. עכשיו, לפזר זה גם מדרה. אבל לפי עניינו זה טוב. וכמו שאם אנחנו רואים אדם שיש לו כאבים אחרי תאונה, אנחנו נותנים לו מורפיום. למרות שהשימוש במורפיום עבור אדם בריא, זה דווקא מזיק. אבל בשביל המצב של אותו אדם, אנחנו זקוקים ללכת לקצה השני. ויכפול מעשה הפיזור. פעם אחר פעם, פעמים רבות. אתה תיתן הרבה כסף, עד שתסור מנפשו התכונה מחייבת לחילות, ויהיה קרוב להגיע אל תכונת הפיזור, שהיא גם כן מדרה. כלומר, אנחנו מרפאים חולי על ידי חולי אחר. ואז נסלק פעולת הפיזור ונצווהו. להתמיד על פעולות הנדיבות וישקוד עליהם, לא יותיר ולא יחסר. כלומר, אנחנו עושים תנועה של מטוטלת. אגב, הגאון מבילנה בפירושו לספר משלי אומר שכאשר עושים את התנועה הזאת, לא עושים מעבר חד ומיידי מן הקילות אל הפיזור, אלא גם זה באופן הדרגתי, אבל אנחנו עוברים בדרך את הנדיבות. ואז הוא מגיע למצב שבו הוא נדיב יתר על המידה, הוא פזרן, ואז הוא חוזר באופן הדרגתי גם כן אל המידה של הנדיבות. כן, זה בעצם המידה. מה? כן. ודאי. אז כאן מדובר על אדם שהחליט שהוא רוצה להתרפא, כפי שהיברנו בפרק שלישי, אגב.
שמה הוביל את זה? שהוא קיבל את
המהות של המרפא? הוא קיבל את ההחלטה. זה בכלל לא משנה מכוח מה הוא קיבל את החלטה. הוא קיבל החלטה. אחר כך אומרים לו, אתה רוצה, החלטת? אז יש מי שמטפל בזה. בסדר? אז אני אמרתי, אין שום דבר בעולם שמוביל להחלטה, מלבד האדם עצמו. כלומר, זה, הרצון הוא אוטונומי. אם לא, הוא לא רצון. אם נאמר שמשהו גורם לי לרצות, אז זה כבר הופך את הרצון לאשליה. אם אני אומר שאני רוצה בגלל גורם חיצוני, יהיה אשר יהיה, אז זה אומר שהרצון הוא אשליה. מה? למה? כי רצון זה בהגדרה משהו חופשי. זה אני רוצה, לא מישהו אחר. אבל אם אנחנו אומר שיש משהו מבחוץ, הוא אומר, בעצם אתה, נדמה, זה בעצם רק נדמה לי שאני רוצה. מישהו אחר גרם לי לרצות. בסדר? וכן, כשנראה הוא מפזר, נצווהו לעשות פעולות הקילות ולשנותן. כן, מה השאלה? לא, קרוב לפזרן. כן. לא, אנחנו מדריכים אותו לשוב אל הנדיבות. אלא אם כן הוא יודע להדריך את עצמו. זה כמו שאדם זקוק למאמן בספורט. אם הוא יודע בעצמו איזה אימונים לעשות, אז הוא לא צריך, אבל יותר טוב שיש לו.
אבל זה לא התכונה הראשונית של הקמצנות, היא לא כל כך תבועה פה שמספיק
ש... אז זה הדיון שבהמשך. זה הדיון שבהמשך. מה תבוע באדם יותר? טוב, בזאת נעסוק בפעם הבאה. שלום.